בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, תרומת כליה לאדם זר. מה מניעים לתרומה לאדם זר? ומדוע יש חשיבות עצומה להעניק תמיכה וליווי בתהליך התרומה לא רק לתורמים עצמם, אלא גם לבנות זוגם ומשפחותיהם? מי שיעזרו לנו להכיר לעומק את הנושא של תרומת כליה אלטרואיסטית לזרים ואת הצורך במענה לבנות זוגם של התורמים הן דוקטור איילת אורג, חוקרת תרומות איברים ותרומות חלב אם מבית הספר לעבודה סוציאלית, וספיר דסה, חוקרת, עובדת סוציאלית קהילתית מהמגמה לניהול וקהילה בבית הספר לעבודה סוציאלית. שלום ספיר, שלום איילת.
שלום.
שלום.
איילת, אנחנו נתחיל איתך. הנושא של תרומת כליה לזרים. נשמע שהוא תופס תאוצה בשנים האחרונות מבחינת נתונים ומבחינת באמת כמות האנשים שלאט לאט תורמים יותר ויותר כליה לאדם זר, כאלה שהם לא הכירו קודם לכן. עד כמה זה נכון?
נכון, באמת אנחנו רואים שבעשורים האחרונים הולכת ומתרחבת הפרקטיקה של תרומת איברים, ובעצם תרומת איברים מהחי היא הטיפול היעיל ביותר היום עבור חולים שסובלים ממחלת כליות בשלב סופי. התקדמות בטיפולים לאחרי הניתוח היא בזכות הפיתוח של תרופות מדכאות חיסון חדשניות, שהן בעצם מאפשרות היום להרחיב את מאגר התורמים החיים מעבר לגבול המשפחתי עם הקשר הגנטי הראשוני שלנו, שקטגוריית התורמים שאין להם היכרות מוקדמת עם מי שהם תורמים אליו, זה בכלל תופעה שצוברת תאוצה בעולם בכלל. ובשנת 2021, למשל, שיעור של כלל התורמים החיים בארצות הברית עמד על 7%, וישראל, לעומת זאת, היא מובילה את העולם. אנחנו ראשונים בשיעור תרומות כליות מאדם חי לזר. פי הנתונים הסטטיסטיים של המרכז הלאומי להשתלות איברים, בשנת 2021, יותר מ-60% מתרומות הכליות בישראל הגיעו מזרים. ובשנת 2022, השיעור היה 58%, שזה בעצם עומד על 260 תרומות. זאת אומרת שיש לנו 260 תורמים שנתנו איבר לאדם זר, שזו תופעה מאוד, מאוד ייחודית.
יש איזושהי מסגרת חוקית שמסתירה את הסיפור של תרומת כליה, של תרומות בכלל, תרומה לזרים?
חוק ההשתלות בישראל, שהוא ככה עודכן משנת 2008, קובע שכל תרומה מאדם חי חייבת אישור של ועדת הערכה. במקרה של תרומת איברים מחוץ למעגל המשפחתי, בעצם כל תורם צריך לקבל אישור מוועדה מיוחדת בחסות משרד הבריאות. והתפקיד של הוועדה הזאת זה לא רק לבדוק את המצב הבריאותי שלו, בכל זאת לוקחים לו איבר חי ואיבר בריא, אלא לבדוק מבחינה פסיכולוגית שאין שם לחצים, נגיד, בקהילה הקרובה שלו לעשות את זה, אולי אין איזה מניעים פסולים של תשלום או פיצוי שזה אסור בחוק, שאין יחסי כוח, יחסי כפייה או ניצול. תרומת כליה מהחי, קודם כל אירוע רפואי. עם כל הכבוד למחקרים שלנו במדעי החברה, אנחנו קודם כל רוצים להציל חיי אדם ולרפא ממחלות, אבל הפרקטיקה של ההשתלות היא גם נוגעת לעולמות של אתיקה, של מוסר, של דת, של חברה, של תרבות ושל פוליטיקה, ובמחקרים שלי אני מסתכלת על העולמות הסובבים בעצם את האירוע הרפואי הזה ששמו השתלת איברים. היום נדבר על העולם הקרוב ביותר לתורם הכליה לזרים, שזה בנות הזוג של התורם.
איילת, אנחנו ממשיכות איתך גם לחלק הבא של השיחה שלנו, ואולי לפני הכל כדאי שנבהיר מספר מושגים, בשביל שנוכל להבין טוב יותר את החלק של ספיר. כל מה שאת מספרת לנו על העניין של לתרום איברים לאדם אחר, לאדם זר, נשמע שיש כאן מימד מאוד מאוד גדול של אלטרואיזם, נכון?
נכון. אלטרואיזם, יש לה מילה בעברית, שנקראת זולתנות, מהמילה זולת, וזולתנות היא אינטרס לא אנוכי, שבא לידי ביטוי בעזרה לזולת, או בהתנהגות שהיא מיטיבה עם האחר, ללא שום תמורה, שבעצם אנחנו מסתכלים על התנהגות אלטרואיסטית, שזה התנהגות שהיא בעצם מאהבת הזולת, הרבה פעמים אומרים, או פעולה שמאופיינת במסירות ונדיבות לאחרים, שהיא על חשבון קשירות של האדם האלטרואיסטי. זאת אומרת, האלטרואיזם, אם אני מסתכלת בהוראה הראשונית שלו, ככה ממש בבסיס שלו, זה מושג שהוא מושג מוחלט. וככה דיברנו עליו, על טיפה אחת אפילו של תועלתנות, היא מזהמת אותו. וזה בעצם ככה קצת יותר מאפיין את האלטרואיזם הנזירי, שביקש להתנקות מכל סממן מטריאליסטי, ובעצם לבטל את הצרכים האישיים. מושג אחר, שהוא חשוב לא פחות, מבחינתנו לעולם התרומות כליה מאדם חי לאדם חי אחר זר, זה מושג הסולידריות. אנחנו היום בימים ככה מאוד קשים שכולנו מדברים על סולידריות, מאז תחילת המלחמה במיוחד של השבעה באוקטובר, ואנחנו הולכים לראות שיש התגייסות מאוד מאוד גדולה, אדירה של אנשים, אם זה למען המפונים, למען החיילים, למען החטופים, למען החקלאים, ככה כל ההתנדבות והעזרה האדירה הזאת, היא נובעת מהתחושה של כולנו, שכולנו יחד באיזושהי שותפות גורל, שכאן בעצם המשמעות של סולידריות.
למה בעצם?
יש משהו פרדוקסלי במונח סולידריות. סולידריות היא גם מאחדת, אבל היא גם מפלגת בו זמנית. היא גם עוצמתית מאוד, אבל היא גם שבירה. תחשבו שסולידריות היא גם מסמלת מי שייך, מי אנחנו, מה הזהות שלנו, ובאותה נשימה היא גם מגדירה מי לא שייך, מי לא איתנו. והיום בעולם המחקר של תרומות איברים, אנחנו רואים מעבר בשיח מאלטרואיזם לשיח של סולידריות. כדי לחבר קצת בין המושגים אלטרואיזם וסולידריות בתרומת איברים, רציתי ככה להשתמש בהמשגה של חבר וקולגה חכם וקרוב, שקוראים לו דוקטור חגי בועז, שהוציא ספר שנקרא גוף יחיד רבים, הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה, ובה הוא מדבר על בעיית המחסור באיברים, ובעצם איך זה קשור לסולידריות. אז יש לנו שתי אפשרויות לתרום איברים. יש לנו את התרומה מהמת, שזה אדם שנפטר וככה חתם על כרטיס אדי, ואמר שבו הוא הביע את הנכונות שלו לתרום איברים אחרי מותו, ויש לנו את המשפחה של אדם מת, שגם אם הוא לא חתם על הכרטיס, היא יכולה לבחור לתרום את איבריו. ויש לנו את התרומה מהחי, במקרה שלנו, אדם חי שבוחר לתרום כליה. כשמגיעים איברים שנתרמו מאדם שנפטר, אז האיברים שלו יגיעו לכל מי שנמצא בראש הרשימה במשרד הבריאות, ולפי מה שנקבע במרכז הארצי להשתלות, ואז לא משנה, אין שום התניות, לא משנה בין כמה הבן אדם שממתין להשתלה, מה המין שלו, מה המגדר, מה הדת, מה המוצא. הדבר היחידי שקובע זה הנזקקות הרפואית שלו, והיכולת של הגוף שלו באמת להתמודד ולהתאים להשתלה. ככה שמבחינת סולידריות, יש לנו כאן סולידריות שאנחנו קוראים לה סולידריות אוניברסלית. זה סולידריות שהיא ממוסדת והיא מאורגנת על ידי המדינה. לעומת זאת, כמו שאנחנו נראה גם במחקר שאנחנו נציג עוד מעט עם ספיר דסה, בתרומות מהחי, ברגע שאדם בוחר לתרום את הכליה שלו, הוא יכול לבחור למי לתת. זה סוג של מתנה, מתנה גופנית שהוא נותן. ובמושגים של כלכלה, אם אנחנו מדברים על כלכלת איברים, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה כמעין הפרטה. בעצם המדינה נכשלה לספק איברים לכל מי שצריך באופן אוניברסלי. יש יותר אנשים שצריכים איברים מאשר תורמים שיכולים לתת איברים. ואז יש לנו, כמו שקורה בחברה האזרחית, בשאר הפעמים שהמדינה ככה לא מצליחה למלא איזשהו חסך, ועמותות פרטיות נסות לוואקום הזה. במקרה שלנו, של המתנה של כליות מהחי לאנשים זרים, אז יש לנו שתי עמותות. עמותה אחת, עמותה יותר מרכזית ככה ששומעים עליה, עמותת מתנת חיים, שעליה גם נרחיב בהמשך, ויש עמותה נוספת חשובה שנקראת תורמים חיים, והם בעצם נכנסו לוואקום הזה ומתווכות בין תורמים פוטנציאליים לבין מי שמחפש כליה. בטח יצא לכם לראות בפייסבוק מודעות כאלה של אנשים פרטיים שמחפשים כליות לקרובי המשפחה שלהם או לעצמם, ובעצם מבחינת המושג של סולידריות, אז היה לא מזמן את הסערה התקשורתית כשהעיתונאי ארנון סגל תרם כליה והצהיר שמה שחשוב לו זה שהכליה תגיע ליהודי, וגם כאן יש לנו כבר מופע של סולידריות שמדגים לנו סולידריות עם קבוצה מסוימת, עם זהות מסוימת, והבחירה לתרום לעם שלי. הבחירה למי לתרום היא בחירה מורכבת, אם זאת מתנה שאני נותנת באופן אלטרואיסטי בלי תמורה, אני יכולה לבחור למי לתת את המתנה הזאת, זאת מתנה שלי, זה איבר מגופי, וזאת נתינה חד פעמית. ככה שהשיח הסוער הזה שהיה, ככה תלוי איך אנחנו מתבוננים עליו, האם אנחנו מסתכלים עליו מהיבט של סולידריות, מהיבט של אלטרואיזם. אם אני רוצה ככה לסכם את הנושא של סולידריות ואלטרואיזם, אז הדגש בסולידריות הוא על נאמנות והקרבה. סולידריות זה סוג של הזדהות של הפרט או של קבוצה, עם פרט אחר, עם קבוצה אחרת, עם קהילה. ההזדהות הזאת מבוססת על אמפתיה ושותפות, כמו שאנחנו רואים את זה גם עכשיו מאוד חזק בתקופה של המלחמה. ובעצם ברגע שאנחנו מאוד מזדהים ואנחנו מאוד מחויבים אחד כלפי השני, אז אנחנו גם מוכנים לשלם על זה מחיר כבד הרבה פעמים, כדי לממש את המחויבות הזאת לזולת, ולכן מבחינה תיאורטית אנחנו גם יכולים להגיד שאלטרואיזם הוא בעצם הדרגה הכי גבוהה של סולידריות.
עד כאן החלק הראשון של השיחה שלנו יחד עם דוקטור אלה טורג, בנוגע לחלק התיאורטי שישרת אותנו בחלקו השני של השיחה, שאותו תנהל דוקטור אלה טורג יחד עם ספיר דסה. איילת, נעבור אלייך.
ספיר, איך הכל התחיל? תספרי לנו.
אז בעצם לפני 7 שנים, אריאל בן הזוג שלי שיתף אותי ככה ברצון שלו לתרום כליה לאדם זר, ונכנסנו לתהליך, כמו שכולם עוברים, של מיונים ובדיקות, ובאמת זכינו לתת חיים לאישה יקרה, שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה. כשחשבתי על עולם המחקר, בעצם היה לי רצון גדול להשמיע את הקול של אותן נשים, של אותן בנות זוג, לתורמים, להשמיע את החוויה שלהם, את מה שקורה איתם, את הטוב שבזה, וגם את הרגעים המאתגרים שיכולים ככה להשפיע ולעזור לאנשים אחרים שבוחרים אם להיכנס לתהליך, ואיך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
אז בואי תשתפי אותנו, מה עלה במחקר שלך?
הנושא המרכזי הראשון שבחרתי ככה לדבר עליו, קראתי לו אשתו כגופו. אשתו כגופו זה כלל הלכתי, שמדמה אישה לבעלה, עד כדי ככה שהם דומים מבחינה דינית, בתחומים מסוימים בהלכה. נשים שנכנסו לתהליך סיפרו שבתחילת הדרך, כשבן הזוג שלהם אמר להם, אני רוצה לתרום כליה, הם אמרו לו, לך תתמיין, נראה מה יצא מזה. היה שם איזושהי הרחקה של המעשה, ואמונה שסביר להניח שהוא לא יתקבל, כי מאוד מאוד קשה להתקבל לאפשרות לתרום כליה. אתה צריך להיות בשיא הבריאות שלך, ואחרי זה, כמו שתיארת, לעבור את הוועדה. ולכן, רוב הנשים לא היו מאוד שותפות בשלב הזה לתהליך, אבל הייתה תנועה מדהימה בין השלב הזה, שלב ההכחשה, אני קוראת לו, לבין הרגע עצמו שיוצאים לדרך, ששם ראינו האחדה מלאה. מי לא להיות שותפה למיונים, זה הפך להיות תרמנו, עשינו, הכל מדובר בשפת רבים, ואמירה מאוד מוחלטת וברורה, שהתרומה לא הייתה יכולה להתקיים בלי החלק שלי בסיפור כבת זוג לתורם כליה. ראינו את זה בשני היבטים. אחד, בהיבט הגופני. נשים ממש חוו את הכאבים של בני הזוג שלהם בגוף שלהם, ממש בבטן ובכל האיברים, כשהם ראו את בן הזוג נכנס לניתוח, וכשהם ראו אותו יוצא לחדר ההתאוששות, וככה ליוו אותו בכל תהליך ההחלמה, אז נשים ממש תיארו חוויות סומטיות, שהן מרגישות שמשהו קורה להם בגוף, במקביל למה שקורה בגוף של בן זוגן, מבחינה רפואית, לא קרה להם משהו בגוף, הוציאו את האיבר מבין הזוג, אבל האחדה המלאה הזאת התבטאה באותן חוויות גופניות, וראינו משהו מאוד יפה, שנשים דיברו את שפת התרומה בשפה נשית, הייתה הקבלה של לחוויית לידה, נשים תיארו את מתן החיים לאותו נתרמת, כהקבלה להבאת חיים לעולם, דיברו על הצלקות המשותפות בניתוח קיסרי לבין תרומת כליה, זה צלקות שממש הם באותם אזורים בבטן, דיברו על דכדוך שאחרי, עם אישה אחרי אדם, מדברים רגע, עשי חובה איזשהו רגע של דכדוך, וגם פה הם שיתפו שהיה איזשהו רגע כזה, שבני הזוג של חלקן חוו את אותו דכדוך שאחרי רגע עשי של הנתינה, וכמובן, איך אפשר שלא, חופשת הלידה המשותפת, תקופת ההחלמה מהניתוח, שתקופה שבה בן הזוג מושבת לחלוטין, והם ככה מנהלות את כל מה שקורה בבית, ובתא המשפחתי, בגפן, בן הזוג לא יכול להועיל יותר מדי, והוא צריך להפך, שיטפלו בו ויסייעו לו, והן ככה לוקחות את הכל עליהן, בהקבלה לחוויית לידה, שאישה אחרי לידה היא מרוכזת בטיפול בתינוק, ובן הזוג נדרש לרוב, לתת קצת יותר מעצמו כדי לתפעל את משק הבית, שזה היה מאוד מאוד יפה ומעניין לראות את זה.
אז תרומות לזרים זה משהו שהרבה פעמים גם קוראים לו תרומות אלטרואיסטיות, ואנחנו יודעים שהאלטרואיסט הוא גם מוכן לשלם מחירים לא פשוטים על הבחירות שלו לעזור ולהציל חיים, ואני תוהה ככה איזה מחירים אנשים שיתפו שבני הזוג שלהם שילמו, או שהם שילמו, תוך כדי.
אז קודם כל, בהמשך למה שאמרנו, האחדה המלאה הזאת בין בני הזוג, היא גם באמת בתשלום המחיר. זה לא התורם האלטרואיסטי ובת זוגתו, זה הזוג האלטרואיסטי שבחר לבוא ולעשות פה איזשהו מעשה. וכן, זה מביא איתו לא מעט אתגרים, זה מביא איתו לא מעט מחירים, שלפני שאני אדבר עליהם, רק חשוב לי להגיד שהיה מאוד ברור, ועלה מכולן של אנשים שעל אף המחירים, שהם נדרשו לשלם, שהם מאוד מאוד גאות במעשה, ומאוד מאוד שמחות שהם זכו להיות שותפות לתהליך של הצלת חיים, וגם הם אמרו שהם היו עושות את זה שוב. אבל באמת, באמת יש כאן איזשהו, יש מחיר שמשלמים, יש אתגרים, יש קשיים, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע לפעמים. אנשים שיתפו שהם לא כל כך ידעו לקראת מה הן הולכות, הם לא חוו איזושהי הכנה מסודרת לתהליך כולו ולתקופת ההחלמה ומה יידרש מהן בתקופה הזאת. הם שיתפו שבתקופת ההחלמה, שזו תקופה של בערך בין חודש לשלושה חודשים אינטנסיביים, לפעמים עד חצי שנה, ואז אוצותיה נמשכות, תלוי אצל מי עד כמה, הם היו צריכות להחזיק את כל המערך הטכני של הבית, של גידול הילדים, של צריך לזכור שזה משפחות צעירות, הגיל הממוצע לתורם הוא 43, משפחות צעירות עם ילדים, הם היו צריכות לתפעל את כל המערך, להעניק לילדים את כל צורכיהם, ועד לטפל בבן הזוג שלהם, ולהחזיק את כל משק הבית, אז הרבה סיפרו שהם עברו לקניות באונליין, וככה הביאו מנקה, והקהילה נתנה את מה שהיא יכלה לתת מבחינת ארוחות, אבל עדיין, זו תקופה שהיא הייתה לא פשוטה, שהכל היה על גבן. ולצד החלק הטכני, שאותו היה יחסית יותר פשוט לעבור, היה החלק הרגשי, שהוא היה קצת יותר מאתגר, כשאתה נותן את האיבר שלך, אתה באיזשהו רגע שיא, רגע של התעלות, התעלות רוחנית, שעשיתי מעשה מופלא, לא במקום של להחצין את זה, באמת באמת במקום הכי הכי פנימי שלך. וברגע שחוזרים הביתה, מתחילים הכאבים בגוף, כאבים איומים וחזקים של בטן שניפחו אותה, הוציאו ממנה איבר, ולאט לאט היא חוזרת למצב הבסיסי שלה, עם תפרים, זה לא פשוט, זה תהליך, זה ניתוח רפואי מורכב להוציא איבר מגוף. והכאבים האלה הם קשים. הם כאבים שהם בגוף, אבל הם גם משפיעים על הנפש, כי קשה לך להתמודד איתם, אתה כבר לא רואה רק את האור והטוב במה שעשית, אלא אתה נאלץ להתמודד עם כאב גדול. בתקופת ההחלמה הזו, שיתפו אנשים שחלק מבני זוגם חוו איזשהו רגע של דכדוך, של רגע של כל אחד, זה איזשהו מנעד כזה, שכאילו חוזרים לחיים האמיתיים, והמעשה הגדול כבר לא נמצא, וצריך להתמודד עם מה שקורה אצלי בגוף ואצלנו בבית, והן היו צריכות להיות הגורם התומך, המחזק, המעודד, המכיל, האמפתי, שמחזיק גם את הסיפור הזה, לצד כל המערך הטכני שהן מחזיקות, וזה גם משהו שהוא לא מאוד מדובר, הסיפור הזה של נפילת המתח, אני קוראת לזה. אני פונה אליכם, בנות זוג שיוצאות למסע, יחד עם בני זוגן של הצלת החיים, וקוראת לכם ככה בכל של אותה נשים שהשתתפו במחקר, תחקרי לפני שאת נכנסת לתהליך, תדברי עם נשים שעברו את זה, הם יכולים לתת לך כל כך הרבה ידע, וכלים לעבור את זה בצורה טובה יותר, תדברי בין הזוג שלך, תערכו תאום ציפיות ביניכם, עם המשפחה ועם הקהילה, למול העזרות שהם רוצים ויכולים להעניק, תשחררי ותקבלי עזרה, תארגני לך אותה מראש, ותדייקי אותה כמה שיותר לצרכים שלך שאת מעריכה שיעלו.
ספיר, אני רוצה להחזיר אותך ככה לתחילת דברייך, שתיארת את שיתוף הפעולה בין הנשים לבני זוגם התורמים, והשתמש במונח אשתו כגופו, בכלל ההלכתי הזה. וככה, אני תוהה עד כמה השימוש הזה במושגים דתיים, עד כמה זה במקרה, כי את ככה שייכת לזרם הזה, או אולי יש פה משהו מעבר?
90% מהתורמים, מתורמי הכליה לזרים בישראל, שתורמים דרך עמותת מתנת חיים, הם אנשים דתיים. רק 10% הם לא.
וואו.
כן, והתאמה לכך גם היו אנשים שריאיינתי. אנחנו יודעים שהחברה הדתית היא חברה באופן כללי, היא חברה שמחנכת לערכים, לערכי הנתינה מגיל מאוד מאוד צעיר. זה חלק מהתפיסה של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם וברא בשביל שיהיה טוב לברואים שבו, וזה מגובה בהרבה מאוד מצוות של בן אדם לחברו, ומשמעות גדולה ליחסים בין אדם לאדם. כששאלתי את הרבנית רחל הבר, שעומדת בראש עמותת מתנת חיים, איך היא מסבירה את הנתון הזה, היא ככה אמרה לי, תשמעי, אנחנו התחלנו ממודעות בשכונות, והמשכנו לעלונים בבית הכנסת, ובעצם הקהל יעד שאליו שיווקנו את האפשרות לתרום ולהציל חיים, זה בעיקר בציבור הדתי. בשנים האחרונות אנחנו ככה פורצים, ומפיצים את זה גם בחברות אחרות. אבל באמת גם אי אפשר להתעלם מהעובדה, שכשאתה רואה מישהו שעשה את המעשה, וחזר לאיתנו, וחזר אחרי תקופת ההחלמה לבריאות באופן יחסי תקינה, אתה אומר, זה אפשרי, אני רואה אותו, הוא נתן עבר, הוא הציל חיים, והוא חי כרגיל על פניו. אין ספק שעולם הערכים הדתי מלווה את התרומה בכל הרבדים, מערכת האמונות המשפחתית מחזיקה את האמונה, כי לא ירה לתורם בעקבות החסד החריג שהוא בחר לעשות. זה מחזק את הזוג בבחירה שלהם, על אף הסיכונים שבתרומה. התפילה היא כוח שנכח בכל השלבים, בכל מרחבי החיים המשפחתיים והקהילתיים. וברגע התרומה עצמה, ברגע בו אנחנו, אנשים סיפרו, הרגע שבו בן זוגם נכנס לניתוח, רגע לפני זה רגע שהם ממש הרגישו שהשכינה שורה עימם, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם בחדר, ובזכות המעשה, התמלאו בתפילות שבזכות המעשה, יבורכו הילדים והמשפחה, וכל התהליך הזה יצליח. אם אנחנו מסתכלים על זה ממקום של סולידריות, אז במונחים האלו, אמנם מדובר בתרומה בין זרים, אבל בעצם, לפי אנשים במחקר, החוויה שלהם ושל התורמים היא שישנה הרחבה של המושג משפחה, למשפחת הנתרמים, ובכלל, לכלל הקהילה ועם ישראל. ככה שאם חוזרים לנושא השנוי במחלוקת, שהיה סביב האמירה של ארנון סגל על התרומה ליהודים בלבד, כשמדברים על סולידריות, ישנה הרחבה של מעגל הנתינה, מהמעגל המשפחתי למעגל הלאומי.
טוב, ספיר, אנחנו כבר מגיעים תכף לסופה של הפגישה שלנו, הפגישה המוקלטת שלנו. ככה קצת להזכיר, אנחנו פתחנו בסקירה קצת על תרומות איברים בכלל, תרומות איברים מהחי בפרט, על סולידריות, על אלטרואיזם, על המקום של בנות הזוג, על המקום של הדת, על המקום של האמונה. וככה, השאלה האחרונה שלי מתייחסת לזה שאת, חוץ מזה שאת אישה של תורם כליה, ושאת שייכת לציונות הדתית, את עובדת סוציאלית קהילתית, עם תואר שני, וההתמחות שלך היא באמת בנושא של קהילה. ואני תוהה, אם אנחנו מדברים על אלטרואיזם, וגם על סולידריות, על מה המקום של הקהילה, בתוך הפרקטיקה הזאת של התרומה, אני ככה אחדד במיוחד על הנושא של, עד כמה יש לאדם אולי חופש לבחור, מה אני עושה, כאשר בקהילה שלי יש ציפיות כאלה, אולי מבורא עולם, מצפה ממני דברים מסוימים. מה הדברים שעלו אצלך במחקר שלך סביב זה?
אז באמת כעובדת סוציאלית קהילתית, ראיתי שהנושא של הקהילות מאוד העסיק אותי, וראיתי ש57% מהתורמים מתגוררים ביישובים לא עירוניים, ו76% מתוכם מתגוררים בקהילות סגורות והומוגניות באופן יחסי, מבחינה דתית. זה היה מדהים לראות ולהכיר בכוח של הקהילות. לראות שקהילה חזקה, היוותה מקור כוח ותמיכה לחברים שלה. במחקר הזה, בקהילות שאנשים בחרו לשתף במעשה, הם זכו לתמיכה נרחבת. במקומות שפחות שיתפו ופחות ידעו על התרומה, או שאנשים לא השתייכו לקהילה, הם העלו שהתמיכה הייתה חסרה. משמעות התמיכה היא לא רק בעזרה הפיזית שהקהילה נתנה, שהיא עזרה מאוד גדולה, ארוחות, פינוקים, אפילו תפילות בתוך הבתים של התורמים כדי שיוכלו להתפלל במניין. יותר מזה, בכוח של האנרגיה שהקהילה שידרה לתורם, שהם שותפים איתו לתהליך ההחלמה, הם מברכים אותו, הם מעריכים ומכירים את המעשה שלו בדרכם. הערכה הזאת חיזקה את הרוח של התורם ובת הזוג שלו בתקופת ההחלמה. לצד התמיכה הרחבה, עלה אבל לא פעם הפער בין הרצון של הקהילה להטיב ולסייע בדרכים שהם מכירים, לבין הצרכים של אנשים ומקומם להעלות את זה. ביסודותיה של העבודה הסוציאלית קהילתית אנחנו בודקים מה הצרכים, ורק לפי זה מפתחים את המענים. לעומת זאת, בקהילות ספונטניות שמתארגנות ככה מטוב ליבם של האנשים, הנתינה היא על פי מה שהקהילה יודעת לתת, ולא בהכרח על פי מה שהמקבל צריך לקבל. אני יכולה לקבל הרבה מאוד ארוחות, אבל בעצם אני צריכה שתיקחו את הילדים ותיתנו לי לנוח, או תעזרו לי לפזר אותם בבוקר. ושם ראיתי שפחות היה מקום לבקש את מה שאני צריכה, אלא יותר פשוט לקבל בזרועות גדולות את האהבה והסיוע שהקהילה נותנת. אני חושבת ש התורה הפשוטה של עבודה סוציאלית קהילתית הייתה יכולה להקפיץ את הנתינה בתוך חברי הקהילה ולתעל אותה, להשקיע את הכוחות במקומות הנדרשים. אי אפשר גם להתעלם מהעובדה שהבחירה לשתף אצל רוב התורמים היא לא הייתה בשביל לקבל עזרה, היא הייתה מתוך הרצון להרחיב את מעגל התורמים. כמו שהזכרתי, כשהם ידעו שאני עשיתי את זה ואני בסדר, זה בעצם יאפשר להם גם כן להצטרף ולתת בדרכם, בין אם בתרומה כספית, בין אם ביכולת לתת איבר, את האיבר שלהם. מצד אחד זה מופלא ונהדר ונכון, שבאמת כשרואים את זה, אז אפשר לעשות את זה. מצד שני, זה משמר איזשהו שיח סביב תרומות הכליה, משמר שיח שלא בהכרח חושף את הרגעים המאתגרים שבדבר, ואת היכולת לבחון את המעשה לעומק לפני שאני נכנס אליו. וכאן יש איזשהו משהו פרדוקסלי בין השיח הקהילתי שנותן איזושהי הילה אלטרואיסטית לאדם ולמשפחה שתורמים, אבל שהיא מאוד מאוד חשובה כי היא מחזקת, אבל מאידך היא לפעמים לא מאפשרת לחשוף את אותם רגעים שהם שגם עליהם צריך לדבר וגם אותם צריך להשמיע, כדי לאפשר לאנשים להיכנס לתהליך מתוך מקום שלם ויודע, וגם כשהם מרגישים את הקושי בדרך, להבין שהם בסדר, שזה חלק מהדרך.
במילים אחרות, אם אני מבינה אותך נכון, אז אנחנו אולי רואים שאותם תורמים אלטרואיסטים, ההילה הזאת, ההילה האלטרואיסטית שיש מעליהן, אולי הרבה פעמים גם לא מאפשרת לבוא ולשתף בקשיים, בכאבים, אולי בספקות, אולי בחרטות, ואנחנו ככה, אפשר להיות גם אדם שעושה מעשה נפלא, מעשה של חסד, וגם להיות אחד שקשה לו, וזה בסדר, ויש מענים לדברים האלה.
וזה משהו שאנשים ממש ביקשו להשמיע במחקר, להגיד, אנחנו שמחות במעשה, ואנחנו גאות בזה שבחרנו בו. אבל צריך לדעת שהוא תומן בדרכו גם לא מעט אתגרים, שכשניגשים אליהם נכון, אז זה עובד יותר טוב, וגם לדעת שלפעמים זה לא מתאים לכל אחד. לא לכל תא משפחתי, ובכוונה אני מדגישה את התא המשפחתי, ולא בהכרח אדם פרטי, כי כשאתה נשוי, אתה חלק מתוך מערך. לא לכל אחד זה מתאים, וזה בסדר גם להגיד את זה. ובאמת בהמשך לזה אני פונה לסיום, למשרד הבריאות והמרכז הארצי להשתלות, ולעמותת מתנת חיים ותורמים חיים, הגופים שמלווים את אותם תורמים, לראות את התורם כחלק ממערכת זוגית ומשפחתית, ולפתח מענים שתואמים לצרכים שלהם, להכין את האנשים לקראת התהליך, ללוות אותם ביום שאחרי.
זהו, הגענו לסיומה של השיחה שלנו. אני רוצה להודות לכן הרבה מאוד על הנקודות שהערתן לנו, ובאמת על המידע החדש שהענקתן בנוגע לנושא מאוד לא מדובר על זה. דוקטור אלת אורג מבית הספר לעבודה סוציאלית, וספיר דסה מהמגמה לניהול וקהילה מבית הספר לעבודה סוציאלית. המון המון תודה לשתיכן.
ספיר דסה, תודה רבה. היה מעניין, היה מעשיר, ורק בבריאות.
ותודה רבה לך, דוקטור אלת אורג.
תודה שהזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז תמשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.